בוקר טוב. אנחנו היום מתחילים את ההקדמה לפרק חלק, נכון? כן, אז בואו נראה. כל ישראל שהם חלק לעולם הבא. זה המשנה מסכת סנהדרין, בפרק י' במשנה הראשונה, שנאמר ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים ואין תחיית המתים ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. זאת אומרת, כל אלה שכופרים או בתחיית המתים, או תורה מן השמיים, או האפיקורוס. מה זה אפיקורוס? יש דיונים בגמרא. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים ולוחש על המכה, ואומר, כל המחלה שהסרתי במצרים לא אשים עליך. זאת אומרת, אני חושב שהלחישה הזאת היא עוזרת, זה כמו דרכי עבודה זרה כאלו, שלוחשים וחושבים שהלחשים אלו מועילים. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. כן, כלומר, אנחנו יודעים ששם השם, לא כמו שהוא נכתב, הוא נקרא באלף דלת, והוא נכתב ביוטה, ואם הוא הוגה את השם על פי האותיות, אז אדם כזה אין לו חלק לעולם הבא, זה מבזה שם שמיים. עד כאן המשנה. כותב הרמב״ם. ראיתי לדבר כאן בעיקרים רבים באמונות, רמי הערך מאוד. זאת אומרת, הרמב״ם רוצה לסדר לנו את כל מיני עיקרי אמונה, וכמובן הוא מתעורר לעניין הזה דרך המושג שנקרא במשנה פה עולם הבא, והמושג שכתוב במשנה תחיית המתים. והוא התעורר לעשות סדר במושגים האלה, כיוון שיש הרבה הרפול בהבנת המושגים, מה זה עולם הבא, מה זה תחיית המתים. דע כי אנשי התורה נחלקו דעותיהם בטובה אשר יזכה לאדם בקיום אלה המצוות אשר ציוונו השם בהם על ידי משה רבינו. וברא אשר תמצא אותנו אם נעבור עליהם מחלוקת רבה מאוד. זאת אומרת, יש מחלוקת להבין מה זה השכר ומה זה העונש על המצוות. ובואו נסביר קצת את המושג שכר ועונש. אנחנו יודעים שכל אדם שעושה מצווה, אז יש תועלת במצווה. בואו נעזוב את השכר והעונש. יש את מה שהמצווה פועלת. כשאדם עושה מצווה, נניח נותן צדקה לעני. אז זה תועלת שאנחנו מבינים. כלומר שיש בזה גם מעשה מוסרי, ויש בזה דאגה לעני, וככה גם מצוות שכליות, אנחנו יכולים להבין את התועלת שיש במצוות האלה, במחשבות פשוטות, כן? יש מצוות שהן פחות מוסברות, הן פחות מוסברות, בשכל הפשוט, אבל ודאי שיש להן טעם. ככה שיטת הרמב״ם, ככה הוא כותב את זה גם במשנה תורה קצת, ובעיקר בספר מורה נבוכים, שאומר הרמב״ם שם, מטרת המצוות היא תיקון האדם ותיקון העולם. זאת אומרת, זה ההשפעות שהמצווה משפיעה, וככה גם ההימנעות מהעבירה, גם היא מונעת כל מיני קלקולים שעלולים להיות. הקיצור, המצוות והעבירות יוצרים כל מיני דברים במציאות. מה שתיארנו עכשיו, שהוא התוצאה הנוצרת מהמצווה או מהעבירה, שצריך להביא לידי התוצאה שנוצרת מהמצווה, למילנה מהתוצאה שנוצרת מהעבירה, זה לא המושג שנקרא שכר מצווה. ולא עונש עבירה. שכר מצווה ועונש עבירה זה עניין נוסף. מלבד עצם מה שהשמירה של המצוות מועילה, ולא משנה אם אנחנו מסביר שהעניין של המצוות זה בתועלת בדברים גלויים או בדברים פנימיים במציאות, לא משנה כרגע באיזה רובד המצווה פועלת. מעבר לזה, הקדוש ברוך הוא מתגמל את מי שעושה את המצוות ומעניש את מי שעושה את העבירות. זה נקרא שכר ועונש. בסדר? זאת אומרת, גם אם אדם היה שומר על המצוות ונמנע מן, היה מקיים את המצוות ונמנע מן העבירות, גם בלי השכר והעונש, היה פה איזשהו משמעות של עניין שהאדם פעל בנפש שלו, או פעל במציאות, לא? כלומר, יש פה משהו שמשלים את האדם. אבל מעבר לזה, מעבר לשלמות שהמצוות יוצרות, יש שכר ויש עונש. בסדר? אז כשאנחנו מדברים על שכר ועונש, אנחנו מדברים על העניין שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, אם זה שכר או מעניש את האדם, אם זה עונש, מעבר למה שכלול בפעולה של המצוות עצמן. ועכשיו הרמב״ם נכנס לדיון במושג השכר והעונש. לא מה היחס בשכר ועונש ולמה שמצווה פועלת, אלא מה זה השכר והעונש. אומר הרמב״ם, לפי חילוק השכלים, זאת אומרת, אתה רואה שההבדלים קיימים לפי הרמה השכלית של החכם, ולהשתמשו בזה הדעות שימוש רב, עד שכמעט לא תמצא בשום פנים אדם שיתברר לו עניין זה. זאת אומרת, אומר רב ככה מתאר את המצב בזמנו, הוא אומר, קשה למצוא חכם אפילו, שהמושגים ברורים לו. וכן לא תמצא בו דברים מוחלטים לאיש, אלא בערבוב רב. כן. זאת אומרת, גם אם כן יש כיוונים, אבל זה דברים מעורפלים. כן, זה הערבוב הזה. כלומר, לפעמים, יכול להיות שאדם אומר דברים נכונים, אבל הוא מכנה את הדבר הזה במושג, נניח הוא מגדיר מה שאנחנו קוראים לזה, מה שאליבא דאמת עולם הבא, את זה הוא מגדיר כשכר. מה שזה עונש, את זה הוא מגדיר כגיהנום נניח. זאת אומרת, המושגים מעורבבים. טוב, עכשיו הרמב"ם עושה סדר, לא במושגים, אלא בתפיסות השונות. הוא מציין פה, כן, חמש תפיסות שונות ביחס למושגים. הנה כת אחת תאמין כי הטובה אמנם היא גן ועדן. כן, הטובה עדיין הוא השכר, זה גן ועדן, וכי הוא מקום שיוכלו בו וישתו, מה זה גן עדן? מקום שיוכלו בו וישתו מבלי עמל, גוף ומבלי יגיעה. זאת אומרת שיש לך את צורכי החיים הגופניים, כן, זאת אומרת, זה מקום שיש בו צרכים גופניים, בלי שאתה תצטרך להתאמץ, ושיהיו בו בתים מאבנים יקרות, ומצעות משי, ונהרות מושכי יין ושמנים טובים, והרבה מזה המין. זאת אומרת, גן עדן זה מקום שיש בו שפע חומרי, כן, יכול להיות ברמה שלא מוכרת לנו במציאות הרגילה של העולם, אבל מדובר בסביבה חומרית. וכי הרעה, מה זה גיהנום? והוא מקום יוקד אש כפשוטו. מקום שיש בו אש כפשוטו, ישרפו בו הגופות, ויתענו בו בני האדם במיני עינוי ירח באורם. זאת אומרת, גן עדן וגיהנום זה שני מקומות גשמיים. הגן עדן זה מקום גשמי שיש בו את כל השפע החומרי שאנחנו יכולים לעלות בדעתנו, וגיהנום זה מקום חומרי שיש בו אש, שבו יש סבל לבני אדם. וזו הכת תביא ראייה, על זאת האמונה במאמרים רבים, מאמרי החיים עליהם השלום, אשר חייך יאותו פשעתיהם לטענתם או לרובה. כן, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, תדע לך, למרות שאולי זה נראה לך משונה, התיאור הזה של גן עדן וגיהנום, כלומר במקומות גשמיים, אבל פשט דברי חז"ל בהרבה מקומות זה המשמע. זאת המשמעות. כן, הרמב״ם לא אומר שזה נכון מה שהם מסבירים. אבל מה שהוא אומר, תדע לך שזה לא רחוק מהפשט של דברי חז"ל. כשקוראים דברי חז"ל בפשוטם, זה מה שנראה באופן פשוט.
זה לא יותר מדי חומרי כדי להיות גן עדן וגיהנום? אין משהו...
הוא כרגע לא דן בשאלה. שנייה, רגע נסביר קצת. הוא לא דן בשאלה אם מה שאומרים זה נכון. הוא רק מראה את התפיסות. לך לרחוב, תפוס בן אדם, תגיד לו מה זה גן עדן. אז הוא יגיד לך. אז אחד, חלק מהאנשים יגידו לך ככה, שזה גן עדן וזה גיהנום. אז אומר הרמב״ם, תדע לך שאם לומדים דברי חז"ל כפשוטם, אפשר להגיע למסקנה הזאת. הוא לא אומר שזה נכון או לא נכון, הוא רק אומר, עובדה, יש אנשים שככה חושבים, והדברים שפשט דברי חז"ל מורים בכיוון הזה. וכת שנייה. עכשיו קבוצה שנייה, תאמין ותחשוב, כי הטובה המיוחלת אומנם היא ימות המשיח. עכשיו דרך אגב, אנחנו לפי הקט הראשונה דיברנו רק על המושג גן עדן וגיהנום, שכר ועונש. נכון? איך אני יודע שהוא מדבר גם על שכר ועונש? כשהוא אומר את המינים, כי הטובה, אומנם, מה זה הטובה? הטובה זה השכר. כן, גם מקודם מה שהוא אמר, חיכות יותר בטובה אשר יזכה לאדם, וברעה שיצאנו לעבור, כן? המילה טובה ברמב״ם זה הכוונה שכר, המילה רעה הכוונה עונש. כלומר, הטוב, השכר, זה להיות במצב של קרקע גן עדן, כן, שזה סביבה חומרית מאוד מאוד נעימה ונוחה וכולו, והעונש זה להיות בסביבה שנקראת גיהנום, סביבה חומרית של אש ושורפת וכדומה. קט שנייה, תאמין ותחשוב, כי הטובה המיוחלת אומנם היא ימות המשיח, מהרה יגלה. זאת אומרת, השכר זה ימות המשיח, לא גן עדן. השכר זה ימות המשיח. פה נאמר מושג חדש, ימות משיח. ושבאותו הזמן יהיו בני האדם כולם מלאכים תמידיים. מה, מה, מה יש במות המשיח? יהיו בני האדם כולם מלאכים תמידיים. מה זה מלאכים תמידיים? הכוונה, כולם יהיו כמו מלאכים. כמו מלך, יש לו את כל מה שהוא צריך והכל מסביבו. ויעצמו גופותיהם, כלומר, ויעצמו גופותיהם, הכוונה, גוף מאוד מאוד יהיה עוצמתי, מאוד חזק, ויושיבו הארץ כולה לעד. זאת אומרת, האדם יחיה לנצח. כלומר, פה אנחנו רואים שכר שווה ימות המשיח, ומה זה ימות המשיח? התיאור הזה שמתואר פה. ואותו המשיח יחיה לפי מחשבתם כנצח הבורא. כן, המשיח עצמו זה בכלל אדם שחי לנצח כמו אלוקים, יתרומם שבחו, כן? ושבאותו הזמן תצמיח הארץ בגדים ארוגים. עוד כל מיני ניסים ונפלאות. תצמיח הארץ בגדים ארוגים ולחם אפוי ונמנעות רבות כאלו. נמנעות רבות, נמנעות זה הכוונה, דברים שלא ייתכנו על פי חוקי הטבע הקיימים היום. זה הכוונה נמנע. כלומר, על פי חוקי הטבע הקיימים כיום אין דבר כזה שהארץ מצמיחה בגד ארוג ולחם אפוי וכולו. אין דבר כזה. על פי חוקי הטבע, אבל מכל מקום ככה הם סוברים, שזה המושג שנקרא ימות המשיח, זה בעצם השכר. והרעה היא, מה זה הרע? מה זה העונש? שלא יהיה אדם באותו הזמן, ולא יזכה לראות אותו. כלומר, שהוא לא יחיה בשלב הזה שנקרא ימות המשיח, שתואר מקודם. ויביאו ראיה על זה, גם כן, במאמרים רבים מצויים לחכמים, ובכתובים מן המקרא, יסכימו פשטיהם לטענתם או לקצתה. כן, זאת אומרת, פה אומר הרמב״ם, האנשים האלו לא סתם הגיעו למסקנות האלה, הם לקחו גם כדברי חז"ל, כאלו או אחרים, ומשם הביאו ראיה שזה המדובר, וגם, כן, פסוקים אפילו, יכולים להביא ראיה לכיוונים האלה. כן, הסכימו פשטיהם לטענתם ולקצתה. טענתם ולקצתה, זאת אומרת, פשט דברי חז"ל, פשט הפסוקים, אפשר לפרש אותם כמו הקט השנייה. ושוב, גם פה הרמב״ם לא אומר שזה נכון. הוא רק מתאר, יש אנשים שככה התפיסה שלהם. עכשיו, אם נשים לב, פה התקדמנו, כן, הקט הזאת מתייחסת לשני מושגים, כן, לשכר ועונש, שזה מה שאמרנו, ואם זה יהיה, זה שכר ועונש, עם מה שנקרא ימות המשיח. ומה זה ימות המשיח? זה רואה איזה מין עולם אחר, עולם חדש, יש בו שינוי של חוקי הטבע. קט שלישית, תחשוב, כי הטובה המיוחלת, דיינו השכר, היא תחיית המתים, ומה זה תחיית המתים? הוא שיחיה האדם אחר מותו, זאת אומרת, המת יחזור לתחייה, ויחזור להיות עם בני ביתו קרוביו, יאכל וישתה ולא ימות עוד. כן, מה שנקרא איחוד משפחות. כן, חוזרים בחזרה לחיים, ואז חיים מאושרים, אוכלים, שותים, נחמד. והרעה, מה זה העונש? שלא יחיה. שלא יזכה לתחיית המתים. ואביאו על זה גם כברי החכמים, וקצת פסוקים במקרא, יאותו לזאת הטענה. קט רביעית, הנה פה ראיתם.
יש לזה שהוא אמר פה שנקמה?
מה?
לא, כאילו הוא אמר קט רביעית עושה בטובה שנקמה.
לא, 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 כי הטובה המיוחלת, לפי הגרסה שלי, כן, הטובה שאני כווה, אתה מתכוון? לא, הטובה המיוחלת, זה הכוונה הטובה שאנחנו מצפים לה. מצפים לה.
לא, שיהיה כאילו המצפים לזה, כאילו...
זה לא הרמב״ם אומר.
מה
אומרים לחשוב? לא, לא, אמרתי, הוא רק סוקר כל מיני תפיסות שקיימות היו עד זמנו, שהוא ראה. שחלקם כנראה הוא ראה אותם כתובות בכל מיני ספרים, חלקם הוא שמע אותם מחכמים כאלו או אחרים. קט רביעית, תחשוב כי הטובה אשר נזכה לה בקיום המצוות היא נחת הגוף, ומילוי התקוות העולמיות בעולם הזה כתוב הארץ ואור וממון והבנים ואריכות הימים ובריאות הגוף והביטחון ולהיות המלכות בקרבנו והכנענו את אויבינו. זה ממש נראה כמו פרשת בחוקותיי. בחוקותיי תלך ותשכח ביתם וכולו. כלומר, השכר על המצוות זה שפע, גשמי, חיים טובים, מה שנקרא, שלווים, כמו המתכונות של העולם הזה שאנחנו מכירים, רק בחיים טובים בעולם הזה. וכי הרעה אשר תמצאנו, אם נעבור, הפך אלו העניינים. כזה שבו אנו בזמננו זה, זאת אומרת, מה שקורה לנו בגלות, זמן הגלות. כלומר, כן, שאנחנו לא נמצאים בארץ, יש לנו צרות וכו' וכו'. אבל זה השכר והעונש. הוא רואה מפיום השתם, כל כתובי התורה, ברכות והכללות, ואותנו, כל היהודים מצויים במקרא. אומר הרמב״ם, אם תסתכל בכל הפסוקים בתורה שהם מתארים שכר והעונש, הם מתארים את זה. מתארים את השכר כמשהו גשמי, עולם הזה, ואת העונש כמשהו חומרי, עולם הזה. כן, לא דברים לא מצויים. ואחד חמישית וירוב, תחבר בין אלו הדברים כולם. ותאמר כי המיוחל הוא, כלומר מה אנחנו מצפים, שיבוא המשיח ויחיה המתים ויכנסו לגן עדן ויאכלו שם וישתו ויהיו בריאים כימי השמיים על הארץ. זאת אומרת, פה אנחנו גם מדברים על גן עדן גשמי, נכון? ויאכלו שם וישתו ויהיו בריאים כימי השמיים על הארץ. גן עדן גשמי וחיים ככה עם אריכות ימים, זה מין ערבוב של כל מה שראינו מקודם. עכשיו רק לשים לב. הכותרת של הרשימה שהרמב"ם עשה פה עם חמשת הדעות האלה, זה בשאלה מה זה השכר ומה זה העונש. מה אנחנו עושים מלב אבל? שכל אחד מהם, מהכתות האלו, ייחס את השכר והעונש למושג אחר. ואת הכת הראשונה ייחסה את השכר והעונש למושג גן עדן וגיהנום. כת השנייה לימות המשיח, ואתה לא זוכר לימות המשיח. כת השישית תחיית המתים, ואתה לא זוכר תחיית המתים. כן, הכת הרביעית זה הברכות והכללות שכתובות בתורה ביחס לארץ. זה השכר והעונש. הכת החמישית, היא מכניסה פה את כל המושגים. כן? כל המושגים החיוביים זה השכר. כן? משיח זה חיובי, זה השכר. הכת קבוצה. קבוצה. לא, לא. היום שאומרים כת, הכוונה לקבוצה שיש לה איזה מין דבקות לא רציונלית באיזשהו מנהיג. כת זה קבוצה. כן, כת פה ברמב״ם. בסדר? בקיצור.
מה העונש
בכת החמישית? לא לזכות לכל זה. בסדר? עכשיו, אולי גם יש להם גיהנום, אני לא יודע. זאת אומרת, אם אתה לא זוכה לכל זה, אז אתה נכנס לגיהנום. ואז אולי הגיהנום, זה כמו מה שראינו בכת הראשונה, שזה האש הזאת או כל מיני דברים כאלה. טוב. עכשיו, אם תשימי לב, כמה מושגים יש לנו פה היום שאנחנו צריכים לברר אותם? אנחנו צריכים לברר מה זה השכר והעונש, כמובן, מה זה גן עדן וגיהנום, מה זה ימות המשיח, מה זה תחיית המתים. נכון? זה בעצם המושגים שהוזכרו פה. צריך לעשות סדר בכל המושגים האלה. טוב, אז אנחנו בעזרת השם, בלי נדר, נראה את הדברים יותר בהמשך. אבל זה בעצם מה שהרמב"ם רוצה לעשות כאן, בהקדמה הזאת. לסדר את המושגים האלו, להסביר כל אחד מהם מה הכוונה במושג. כן, וזה דברים מאוד מאוד חשובים. כיוון שזה דברים שאנחנו כל הזמן שומעים אותם, אבל לא תמיד אנחנו מבינים טוב מה המשמעות שלהם. טוב, עד כאן.